לפגוש אתכם שוב. אנחנו סיימנו לעבור על קורס מספר 11 ועל קורס מספר 12, וכשאני אומרת סיימנו לעבור אני מתכוונת לא עשינו תחליף לקורסים עצמם, כי זה לא אפשרי בזמן שמוקצב במסגרת הקורס הזה, אלא הדרך שאנחנו עושים את זה הפעם זה לתת את הרעיונות החשובים ביותר, העיקריים ביותר, את התמצית של כל קורס, בלי בהכרח להיכנס לכל הפרטים, שזה נעשה בקורסים עצמם, ואני מקווה שאתם תעשו את זה במורים שלכם, או בהקשבה להקלטות, כי הקורס הזה הוא לא תחליף לקורסים המקוריים, הוא רק סיכום, חזרה והדגשה, ולאלו מכם שחדשים, מי כאן חדש? זה עובד. ואתם לקורס האחרון, אבל בגלל טבעו שהוא כזה מסכם ומתמצת, הוא יכול גם לשמש כמבוא, ואולי להכניס אתכם לתוך הלימוד. אני מקווה שאתם מקבלים את הערך הזה ממנו. אז דיברנו על מדיימיקה, על העקרונות של מדיימיקה, את זה לימדנו דרך מסטר שנטידבה, קורס 11 שסיכמנו, שבו מאסטר שנטידבה בחמלתו הרבה ובחסדו העצום עלינו, הוא מלמד אותנו איך לפתח את השלמויות, שאלה הסגולות הנעלות שאדם מפתח בדרך הרוחנית, ואתם מכירים אותם, אני מניחה רובכם. הראשונה היא נתינה, הנדיבות, לפתח את הנדיבות. הבודיסטווה, שזה לוחם הרוח, שזה האדם שנדר להגיע להערה למען כל הברואים, הוא מתחיל לפתח בו את הסגולות הנעלות של הבודה. והראשונה בהם זה הנתינה והנדיבות. ומאסטר שנטידבה מלמד אותנו מאוד יפה. ומעניין, אין לו פרק על נתינה, לא ישירות. זה משולב, בקורס 10 אתם תמצאו את זה משולב בפרקים שונים, אבל אין לימוד מפורש על נתינה עד שמגיעים לפרק 10. פרק 10, הוא גם לא קורא לו פרק על נתינה בכלל, הוא קורא לו פרק על הקדשה, והוא פרק מקסים ונפלא, ויגיע יום שנעשה אותו. והוא כולו נתינה ברמה מאוד מאוד גבוהה. הנתינה זה הראשון, השני זה הפרק על המוסר. אז הבודיסטווה מפתח את המוסר שלו לרמות מדהימות. למה הוא צריך לפתח את המוסר לרמות מדהימות? למה זה חשוב לפתח את המוסר למידות מדהימות? למה אני בכלל שואלת את השאלה? כי זה לא מובן מאליו. לא כל מסורת רוחנית מדגישה את המוסר כפי שראוי להדגיש אותו. יש כאלה שבכלל לא מלומדות מוסר, ואז מבחינתנו הן לא ראויות לשמן. הן לא מסורות שיכולות להביא אותנו למקום טוב. מכמה סיבות. התזה שלנו אומרת שאנחנו רוצים להגיע להארה. כדי להגיע להארה, אמר לנו אריה נגרג'ונה, שחייבים לראות ריקות. אדם שלא רואה ריקות ישירות, שלא התנסה בחוויה ישירה של ריקות, לא יכול להגיע להארה. הוא לא יכול לחסל את כל הנגעים הרוחניים בקרבו, כי הוא עוד לא הבין מספיק את מקורם. ההבנה יכולה להיות טובה, אבל היא לא תהיה מספקת כדי לחסל את כולם. ואין הארה בלי לחסל את כולם. אז חייבים לראות ריקות ישירות. אדם שמבין ריקות היטב בדרך לראיית ריקות ישירות, מבין מיד את הצד השני שדיברנו עליו די הרבה, מאיפה באים הדברים. כי הצד השני של הבנת ריקות זה ההבנה של קרמה, ואיך הקרמה פורסת בפנינו את עולמנו בראי הריקות. הקרמה שמה לנו את המשקפיים האלה שדיברנו עליהם, על העיניים הרוחניות שלנו שמסתכלות החוצה ופנימה, וגורמת לנו לראות את העולם כפי שאנחנו רואים אותו. אז אם אנחנו שואפים להגיע לאושר, לאושר של הארה, לאושר האולטימטיבי, אנחנו חייבים לנקות את המשקפיים האלה. ההבדל בין אדם מואר ואדם שלא מואר, זה רק במשקפיים האלה. זה כל ההבדל. כי הכל ריק, אנחנו ריקים, הבודה ריק, ההבדל בינינו ובין בודה זה שיש לו את המשקפיים שמאלצים את הבודה המסכן, לראות כל הזמן עונג ואושר בכל מקום, ולא לראות סבל בכל מקום. אז כדי להגיע לשם, אנחנו חייבים ליצור את הקרמה לזה. חייבים ליצור את הקרמה התאורה הזאת. זאת לא אפשרית אם אנחנו לא שומרים על מוסר. בלתי אפשרי. אז הצד השני של הבנת ריקוד זה שמירת מוסר. והבודה 50 שנה הוא לימד, חצי מזה הוא לימד על ריקות, והחצי השני הוא לימד על מוסר. הוא לימד על כללי המוסר, נדרי המוסר, נדרי לנזירים, למי שאינם נזירים, נדרי חופש, נדרי בודיסטווה, נדרים טנטרה. חצי מהזמן הוא לימד על קוד מוסרי, על איך לנהוג. בגלל שריקות וקרמה עובדים יחד. זו אחת האינדיקציות, אם אתם רוצים לבחון דרך רוחנית, האם היא טובה או לא, תראו כמה דגש יש שם על מוסר. אם אין, אין לכם דרך להגיע. לא משנה כמה תובנות פילוסופיות יהיו לכם, זה לא משנה. לא תוכלו לייצר את המשקפיים הקרמיים שיגרמו לכם לראות אושר בעולמכם. בלתי אפשרי. אז שלמות המוסר במיוחד חשובה כדי להגיע לשם. אז הבודיסטווה מקפיד על קוצו של יוד בכל כללי המוסר. זה הסיבה האולטימטיבית למה חייבים לשמור מוסר. כדי לראות ריקות ישירות, אתם זוכרים באיזה רמה צריכים להיות במדיטציה?
מיצ'טמי.
אנחנו צריכים להיות במיצ'טמי. זה רמה מאוד גבוהה של מדיטציה. כשכבר השגנו שינה, שלווה מדיטטיבית, רמה מדהימה של מדיטציה. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לפתח מדיטציה מאוד עמוקה. אם ניסיתם לשבת במדיטציה והתקשיתם, מי ישב במדיטציה והתקשה? אוקיי, אז אנחנו בחברה טובה. איזה סוג קושי יש? דיברנו על זה קצת. יש אי שקט, יש געגועים, יש נקיפות מצפון. אם יש איזושהי נקיפת מצפון, איזושהי קטנה ביותר, היא לא תאפשר לכם להגיע לשינה. לא תוכלו להגיע לשם. כדי שמדיטציה תביא אותנו אל החוף שאנחנו מחפשים, אנחנו צריכים להיות נקיים, טהורים. אז שמירת מוסר היא חיונית. אז זה השלמות השנייה שהבודיסטווה מפתח. השלישית, אורך רוח, דיברנו על זה הרבה. דיברנו איזה אסון חוסר אורך רוח יכול להביא עלינו. ואיך כדי להביא לשלמות את השלמות של אורך רוח, אנחנו חייבים להבין בעצם מאיפה דברים באים. אתם זוכרים, דיברנו על שלוש תיאוריות, מאיפה דברים באים. זה היה בפרק ההוא. אחר כך השלמות הרביעית הייתה חדוות המאמץ, שגם עליה דיברנו. לאלה כבר מאסטר שנטינלה מקדיש פרקים. פרק 6 הוא על אורך רוח, פרק 7 הוא על חדוות המאמץ. פרק 8 הוא הפרק על מדיטציה, ואנחנו עברנו רק על חלקו. החלק הראשון שלו מדבר על ריטריט. כדי להגיע לעומקים האלה, צריכים ללכת לריטריט. בגלל זה אנחנו כל כך מתאמצים ליצור מקום בארץ שאנשים יוכלו ללכת לריטריט. כדי שכשאתם כבר מוכנים, כשאתם בשלב הזה בדרך הרוחנית שלכם, שאתם תוכלו לממש את הדרך, שתוכלו אכן להגיע לרמות האלה של מדיטציה, שמהם תוכלו לראות אמת אולטימטיבית. שזה לא מתאפשר בחיי היום יום הרגילים שלנו, כי הם עסוקים מדי. הקורסים האלה באים להסביר לכם למה זה כל כך חשוב, ובאים להכין אתכם לעבודה הזאת, כי צריך הכנה רוחנית כדי להשלים את העבודה הזאת בהצלחה. אז מאוד חשוב שתרתמו למאמץ הזה ותתמכו בו, כדי לאפשר אותו לאנשים בארץ שמוכנים לעשות ריטריט. אפילו אם אדם אחד יושב בארץ בריטריט ארוך ויראה ריקות ישירות, כל האזור עבר תמורה. זה הישג שהוא מדהים מעבר לכל הישג מדעי או מדיני או כל הישג שהוא. זה שם לגמרי בכיס את כל השאר. כי זה מביא לחיסול כל סבל. לא רק סבל מדיני, לא רק סבל רפואי, לא רק סבל כלכלי, כל סבל. חיסול כל סבל. אז זה מדהים. אם רק אדם אחד ישיג, ואנחנו אומרים למה רק אדם אחד. כל מתרגל רציני יכול להשיג, הידע ישנו. ובעברית. ואז אמרנו שבפרק על מדיטציה, אחרי שהוא גומר לדבר על ריטריט, כשמדברים על מה לעשות מדיטציה, הוא באופן מפתיע אומר, החלפת עצמי וזולתי. הוא אומר, זה הנושא הכי חשוב לעשות עליו מדיטציה. והסברנו למה. הסברנו שכדי שנוכל לצבור את מכלולי החסד שנחוצים כדי להגיע להערה, מאוד קשה לנו במצב הרגיל שלנו, של אדם רגיל בסמסרה, לעשות חסד של ממש. גם כשאנחנו מתכוונים נורא טוב, ואנחנו רוצים לעזור לאנשים, ואנחנו מקדישים את זמננו לעזור לאנשים, בגלל שעוד אין לנו חוכמה, בגלל שעוד לא ראינו ריקות, תמיד החשיבה שלנו היא מעורבת בשגיאה, נכון? אמרנו שאנחנו כל הזמן תופסים דברים לא נכון. אנחנו כל הזמן לא מבינים, אותי הנותנת, המקבל שמקבל את הטוב שאני מעניקה, ואת עצם הנתינה. גם כשאנחנו לומדים עליהם ומפינים תיאורטית על מה מדובר, גם אז אנחנו עוד לא מסוגלים לחשיבה שחורגת מן ההפרדות האלה. עד שלא רואים ריקות ישירות זה ככה. בגוף הפנימי הרוחות לא זורמות בערוץ המרכזי, ולכן זה המצב. זה מין כללה כזאת, עד שלא נראה ריקות ישירות. שאפשר לצאת ממנה, זאת לא כללה לנצח, אנחנו יכולים לצאת ממנה. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להתחיל לטשטש את הקווים האלה שבינינו ובין זולתנו. רק על ידי הטשטוש הזה אנחנו מתחילים להתקרב ליכולת של הצבירה, של החסד שצריכים אותה כדי להפקיע. אז זאת דרך אחת שהיא חיונית, שהיא חשובה. ואחר כך עברנו לפרק 9 של מאסטר שנטינלה, ובתחילת הפרק הזה הוא אמר, כל מה שלימדתי אתכם עד כאן היה לשם החוכמה. כל זה היה להכין אתכם להבין ריקות, לראות ריקות. וגם שם בתחילת הפרק יש פסיקים שלא קראנו כאן, שהוא מדבר על ההבדל בין יוגים ומי שלא יוגים, וכשהוא מדבר על יוגים הוא מתכוון על מתרגלים, מתרגלים רוחניים, רציניים. והוא אומר, ההבדל בינם זה ההשקפה הזאת, ההבנה של המציאות. עד כמה הם מבינים נכון את המציאות שלהם. וזה קשה לנו לבד. צריך לעזר במורה כדי שנוכל אנחנו לראות את הדברים כפי שהוא רואה אותם או היא רואה אותם. וזאת סיבה מאוד מאוד חשובה. למה לחפש מורים, למה לטפח מורים, למה לשרת מורים, למה להתקרב למורים, למה להיות עם מורים. אז זה מאוד מאוד חשוב. מורים שעשו את הדרך ושמבינים את הדרך ושמסוגלים להנחות אותנו ורוצים להנחות אותנו ויש להם היכולת להנחות אותנו ושמזדמנים לחיינו, כל זה. אז מאוד חשוב בשבילנו לטפח את מה שאנחנו קוראים זרעים של למה. אם כבר מתחילים לפגוש מורים, אנחנו צריכים לטפח את הזרעים האלה על ידי מתן כבוד למורים האלה. על ידי מתן כבוד ושירות למורים האלה, כי זאת קרמה שמפשילה לנו מאוד טובה כשאנחנו פוגשים מורים. ועל ידי שאנחנו נותנים כבוד והוקרה ועזרה ושירות וכך הלאה, אנחנו מטפחים את הקרמה הזאת יותר ויותר, כדי אכן להיות עם מורי הלב שלנו. והיום אנחנו עוברים לקורס 13. בקורס 13 הנושא העיקרי שלו זה צמא, אמרו צמא. צמא בסנסקריט אומרים פרמנה, אמרו פרמנה. ופרמנה מתורגם כתפיסה תקפה. במנזרים הטיבטים במשך 12 שנה הם לומדים על שלמות החוכמה. את האביסמיה למקרה שאנחנו עשינו בקורס מספר 2, רק נגענו באביסמיה למקרה. זה ספר מאוד מפורט, לוקח להם 12 שנה לעבור עליו. אבל הנקודות שבהם נגענו הן אולי החשובות ביותר בספר. אחר כך הם לומדים 4 שנים מדיאמיקה, זה מה שאנחנו עשינו דרך מסטר שנטידבה בשלושה קורסים. הם לומדים 2 אבידמה קושה, הם לומדים 2 ויניה, את קוד המוסר. וכשמגיע לצמא, פרמנה, שזה לימודי הלוגיקה, את זה הם עושים כל שנה בחודשי החורף. 4 חודשים מדי שנה הם עושים פרמנה. זאת אומרת, לכל מסלול הלימוד שלהם, שזה 25 שנה בערך, 24 שנים, כל התקופה הזאת הם עושים כל שנה 4 חודשים לימודי לוגיקה. הם לומדים עם המורים, אחר כך כל יום הם יוצאים 4 שעות למגרש הפולמוסים. כשנזיר קטן נכנס למנזר, הם מתחילים איתם בגיל 13, שר עם פרמנה. הלימוד הראשון שהם מקבלים, הם מקבלים לימוד של לוגיקה ברמה של ילדים, ולאט לאט מתקדמים. בהתחלה הם לומדים עם מורה, שמלמד אותם את היסודות של פולמוס ושל לוגיקה, ואחר כך כעבור שנתיים הם עוברים למגרש הפולמוסים ועושים את זה אחד עם השני. בהתחלה אחד על אחד, ואחרי שעה, שעה וחצי, הפורמט משתנה, הם עושים את זה בקבוצות. אז בשעות הבוקר הם לומדים עם המורים שלהם, בשעות אחר הצהריים, אין להם שיעורי בית או פחנים כמו שאנחנו עושים, במקום זה הם צריכים ללמוד הכל בעל פה, ולהתפלמס על זה על מגרש הפולמוסים, אז אתה צריך להיות שד בחומר כדי להתפלמס עליו. מאוד מהיר, וזה הולך מאוד מהר. רצינו להראות לכם כמה סרטונים, איך הם עושים את זה. אז זה מהיוטיוב. תודה. זה הולך ככה כל יום, 4 שעות, במשך 4 חודשים מדי שנה. אתם רואים, כולם יוצאים למגרש הפולמוסים, וכולם צועקים. צריכים ריכוז מאוד גדול, כי אתה צריך להתדיין עם האדם שאתה לידו. פה הם עושים אחד על אחד. זה יכול להיות ככה, זה לא תמיד ככה. אתם רואים, אחד יושב, השני עומד. זה שעומד הוא מתקיף, המתקיף בא עם תזה ונותן איזו הוכחה, והשני אומר מסכים, לא מסכים, או שהוא אומר למה אתה אומר את זה, או לא נובע. יש מספר מאוד מוגבל של תגובות שמותר לזה שלמטה להגיד, והשני כמובן רוקד סביבו כדי לשכנע אותו, ואחר כך הם מתחלפים. לוקח הרבה זמן להיות טוב בבית, הרבה זמן. אם שמתם לב, אין להם מחברות בכלל, אין להם מחברות, אין להם ספרים. חלק גדול מההוכחה הוא לוגיקה, הוא פשוט חשיבה לוגית, אבל חלק אחר של ההוכחה מסתמך על הכתבים. הוא אומר, למה אתה אומר את זה? כי הבודה אמר ככה פה ופה. אז הם צריכים לדעת בעל פה את הכתבים. אז כל יום יש נושא לפולמוס. הם הולכים לפי נושאים, את הנושא של אותו יום או את הפרק של אותו יום, הם צריכים לשנן בעל פה ולהיות מסוגלים לצטט ממנו. אז אם לא שיננו בעל פה את הכתבים, זה יהיה קשה מאוד לנהל פולמוס כמו שצריך. אז בתוכנית שלנו קשה לעשות את זה. שנית, לוקח זמן ללמוד את הטכניקה של פולמוס, אבל זה מאוד טוב להתאמן בזה. אני מקווה שבעתיד נוכל להביא את זה יותר ברצינות לארץ. מי שמסיים את המסלול, מגיע לתואר גשא. כדי להגיע לתואר גשא, הם היו צריכים לעמוד בהרבה כאלה מן פולמוסים, אבל לא רק אחד על אחד. זה הולך עם נבחרות, ואחר כך הנבחרת של המנזר הזה כנגד הנבחרת של המנזר הזה. ובסוף, הטובים שבהם מגיעים למבחן גשא. במבחן גשא, המועמד צריך להיות מסוגל להדוף את כל המתקיפים. אז פה זה גם סרטון של דיבייט, זה מבחן גשא. אז אתם תראו, המועמד יושב, ותראו מה הם עושים לו, תסתכלו, קבוצה שלמה. אז ראיתם את הוא שישב? יושב בשקט. הוא שולט בעניינים, הם מתאמצים, נכון? הם מתאמצים. אתם רואים את התסכול שלהם, דוחפים אחד את השני, כי הוא מביס אותם בשקט. אתם רואים את הפעילות הגופנית פה, 4 שעות ביום, הם עושים את זה. תחשבו, בחורים צעירים בני 20 נזירים, והם עושים כל הזמן את המחיית כף הזאת, והיד זוות דם. אנשים שהיו שם מספרים. אם ראיתם הרבה פעמים שהוא נסע גילו, הוצא! הוצא זה בושה. זה כשהוא חושב שהוא הביס אותו. אתה סותר את עצמך. הם מנסים להביא אותו לסתירה. השיטה של הפולמוסים היא שיטה של פרסנגיקה. תגידו פרסנגיקה. פרסנגיקה פירושו מסקנה. בפולמוסים, קודם כל הם מסתמכים על לוגיקה כמובן, והם מפתחים את הלוגיקה במשך הרבה שנים. בלי לוגיקה טובה אין טעם בכלל לפולמוס. והרעיון הוא שאם יש לך שגיאה בהבנה, אם נדמה לך שהבנת אבל אולי לא הבנת לגמרי, אם אתה בדיבייט עם מישהו טוב, הוא יוביל אותך לגלות את השגיאה שלך. הוא לוקח את ההנחה שלך שממנה יצאת, והוא לאט לאט לוקח אותך דרך טיעונים שאתה כל הזמן מסכים איתו, עד שהוא מביא אותך לסתירה. הוא מראה לך שההנחה שלך מביאה לסתירה. זה השח. כשהוא מגיע לשם, הוא אומר, והרעיון הוא שאתה כבר תסיק את המסקנה לבד. אתה תראה שמה שחשבת מוביל לסתירה, ואולי תיישר את ההבנה שלך. אז יש את הרגע הזה של השקט. הוא מפנה לו את הגב, הוא הולך. ורגע אחרי זה יורה לו לב, ראיתם, זה יכול להיות מאוד ערני, נכון, הפולמוס? אבל הוא לא מתחיל ככה, הוא תמיד מתחיל מאוד בנימוס. יש קטע של כאילו הם קדים אחד לשני, אז אם אני נאמר מתקיפה את רזיה, אז אני קודם כל באה וקורעת ברך לפני רזיה. צריכה מעלה. די, ג'יטר צ'ו צ'ו. אמרו די, ג'יטר צ'ו צ'ו. ואז אני מתחילה. אז הדיג'יטה צ'ושן זה משפט פותח, לפי המסורת. יש חילוקי דעות מה המשמעות שם. אפשר להגיד, די, אמרו, די. די זה מנטרה. זה מנטרה של מנג'ושרי. ומנג'ושרי הוא מלאך של החוכמה. הוא הבודה של החוכמה. הוא ההתגלמות של החוכמה. ובמנטרה של מנג'ושרי יש את הדי הזה בסוף, ואומרים שכשחוזרים הרבה על די, 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 זה מאוד מחדד את השכל. אז זה פירוש אחד, פירוש אחר שאומר שזה די אחר, שכותבים אותו אחרת, ושפירושו פשוט זה. אז די, 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 אתם יכולים בתרגום חופשי מאוד להגיד, הבא נתפלמס, הזמנה לפלמס. אתם לא חייבים להיות על מגרש הפולמוסים כדי לעבור את התהליך הזה. אתם יכולים לעשות את זה עם עצמכם. וחשוב לעשות את זה עם עצמנו, אפילו עם מה שאתם כבר יודעים. כי אתם יודעים הרבה. אם אתם עושים את זה היטב, יבוא הרגע של השקט הזה, של השח, לפני שבאמת. שאתם מבינים שדרך הפעולה שלכם או דרך החשיבה שלכם, לא מביאה לתוצאות טובות, או מביאה לצרות, או מביאה לסבל. מאוד חשוב לתפוס את הרגע הזה של השקט, ולהיות שם ולקלוט אותו, ולעכל אותו, ולהגיד, נכון, נכון. האומנות של הפולמוס התחילה מימי הבודה, והתפתחה מאוד בין הנזירים. יש השפעה מאוד חזקה של היוונים, של הלוגיקה היוונית, הסוקרטית, אלכסנדר מוקדון הגיע להודו, וכנראה שבאמת הייתה השפעה ישירה. כללי הלוגיקה הם אותם כללי לוגיקה, כמעט. בימים ההם, בימי קדם, פולמוסים היו דרך מאוד מקובלת להעביר חוכמה, להעביר ידע. היו הנזירים נודדים הרבה פעמים, והיו מגיעים לחצרות מלכים שונים, והמלך היה מארגן כזה פולמוס פומבי, והיה בא הנזיר האורח, והיה בא המתנגד, והם היו נכנסים לפולמוס. וזה היה עניין מאוד מאוד רציני, כי מי שמנצח בפולמוס, הנוהג היה שכל האחרים צריכים להמיר את דתם לשלו. אז זה היה עניין מאוד רציני. ואנשים מאוד פיתחו את היכולת של הפולמוס, וזה לא רק בבודיזם, גם בהינדואיזם זה מאוד התפתח. גם הם, הפנדיטות, מאוד זריזים באומנות הפולמוס. זה גם אומנות מאוד 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 חשובה אם אתם עומדים להיות מורים. ואתם עומדים להיות מורים, כי אתם מקבלים עכשיו ידע ותצטרכו להעביר אותו הלאה. והדבר הראשון שכל מורה יכול להגיד זה שהם מקבלים שאלות מהקהל. תלמידים שואלים שאלות. המידה שהמורה יעיל ועוזר לתלמידים בשאלות שלהם או לא, תלויה במידה רבה ביכולת הפולמוס של אותו מורה. הוא לא חייב להיכנס איתם לכל הקפיצות ולכל התיאטרליות, אבל הוא חייב ללכת עם כללי הלוגיקה כדי לעזור לאותו תלמיד. אפילו אם אתם מזדמנים לאיזה ארוחת ערב ומישהו מתחיל לשאול אתכם שאלות, ואתם מוצאים את עצמכם שאתם נכנסים לוויכוח, אתם מנסים לשכנע אותם במשהו, וזה לא הולך, זה אינדיקציה שלא למדתם את תורת הפולמוס. כשעושים פולמוס טוב, אין ויכוח. לא צריך להתווכח. זה מאוד טוב אם אתם רוצים לעזור לאחרים. אם אתם רוצים למשל להסביר לאחרים למה הם צריכים לשמור על מוסר. למה חשוב ליצור קרמה טובה אם רוצים להרגיש מאושרים. מאוד חשוב שתוכלו להוליך אותם בצורה שהם יוכלו להקשיב לכם. אם הם מתחילים להתווכח ואתם מרגישים התנצחות, סימן שהלכתם מהר מדי ורחוק מדי. איבדתם אותם. אתם לא איתם, אתם לא עוזרים להם. להפך, אתם מזיקים כי נכנס אנטי. זה לא עוזר לאף אחד. אז זה מאוד מאוד חשוב, במיוחד אם אנחנו רוצים לעזור לאנשים. השימוש הקלאסי של פרמנה, של הלוגיקה הבודיסטית, זה אמרה של הבודה שאומרת, אלא אם כן אתה אני, זאת אומרת בודה, או כמוני, אל תשפוט אחרים. פן נפול תיפול. את זה אמר הבודה. אם אתה לא אני, זאת אומרת, אם אתה לא מואר בעצמך, או דומה לזה, קרוב לזה, אל תשפוט אחרים. והוא מתכוון, אם אתה לא יכול לקרוא את המיינד שלהם, אם אתה לא יכול לקרוא למה הם עושים מה שהם עושים, אל תשפוט אותם. אז זה אחד היישומים החשובים ביותר של לוגיקה, של הלימוד של פרמנה. באותו הקשר, כשהבודה אומר את זה, יש שם סיפור על נזיר שהלך ולימד אנשים שלא היו נזירים. וחוקים של נזירים אומרים שצריך רק ללמד נזירים ולא אלה שלא נזירים. אז הנזיר הזה לכאורה כאילו עובר על הכללים. ואז נזיר אחר שהוא ראש המנזר מאוד שופט אותו ומאוד מגנה אותו ומוציא אליו דיבה ובסופו של דבר מגרש אותו מאותו מנזר. קודם הוא מזיר אותו. אבל הנזיר שמלמד שהוא בודיסטטווה הוא חומל על אנשי העיר ורוצה לתת להם דרמה כדי שהם יוכלו למצוא עושר. בקיצור הסיפור לא נגמר טוב, הוא זורק אותו מהמנזר. והבודה מספר את הסיפור ואומר, אתם יודעים מי היה הנזיר הזה שזרק את השני מהמנזר? זה הייתי אני. זה הייתי אני. ובעקבות זה, במשך 500 גלגולים, נאלצתי לפשוט את הגלימה. לפשוט את הגלימה זאת אומרת, נאלצתי לוותר, לאבד את נדרי הנזירות, שזה נחשב קרמה מאוד לא טובה. אם מישהו לקח על עצמו נדרים גבוהים כדי להקדיש את חייו, להגיע להיריו, ומבטר עליהם, או מישהו מאלץ אותו לוותר עליהם, זה קרמה מאוד לא טובה. ואחר כך עוד 500 גלגולים נולדתי ככלב. זה הבודה מספר. במקום אחר הוא מספר, אני הייתי גם הנזיר השני. הבודיסטווה. אז כל זה בא להמחיש לנו את העצה החשובה, שחשוב ללמוד פרמנה, חשוב ללמוד לוגיקה. כיוון שזה מאפשר לנו להבחין בין מה אמת, ומה שאולי נראה כאמת, אבל הוא לא באמת. ומאוד מאוד חשוב אם אנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לשפוט אחרים. אם אנחנו אומרים לעצמנו את האמת, אודות היכולת שלנו לקרוא מים של אחרים, ואם אנחנו עוד לא מסוגלים לקרוא מים של אחרים, אז אנחנו לא יכולים באמת לדעת למה הם עושים מה שהם עושים, נכון? אני יכולה לראות מה מישהו עושה, אבל אין לי מושג למה הם עושים מה שהם עושים. נכון? ואם תסתכלו, לפחות חצי מהנגעים הרוחניים שלנו במשך היום מתעוררים כי אנחנו מייחסים כוונות לאנשים. זה הם אמרו כי הם התנכלו לי או כי הם רצו כך. אנחנו מייחסים כוונות לאנשים איפה שאנחנו לא ממש יודעים מה יש בראש שלהם. אנחנו לא יודעים מה יש בראש שלהם. אלא אם כן אתם בודה או כמו בודה, אז אתם לא יודעים מה יש בראש של אנשים. אז אם אתם עושים לעצמכם דין וחשבון, ואתם מבטרים על הרעיון שאתם יודעים למה אנשים עושים מה שהם עושים, חצי מהנגעים הולך מיד, נעלם מיד. ואתם מיד מרוויחים הרבה שלוות נפש. אתם לא צריכים לחוס יותר לאנשים האלה. האם זה אומר שאתם בהכרח צריכים לקבל כל מה שהם עושים ולהסכים עם כל מה שהם עושים? זה לא מה שזה אומר. זה לא מה שזה אומר. אתם מסתכלים מה הם עושים, ולפי מיטב הבנתכם, זה לא נכון, או זה מזיק, או זה פוגע, או משהו כזה, אז אתם תנסו למנוע פגיעה. זה אתם חייבים. אם לפי הבנה שלכם, אדם א' פוגע באדם ב', אתם חייבים לנסות להפסיק את הפגיעה. אבל אתם לא יכולים לשפוט את זה שפוגע. אתם לא יודעים מה עובר בראש שלהם. זה אתם אף פעם לא יכולים לעשות. אלא אם כן אתם כמו בודה. כי אתם לא יודעים. אם תצליחו למנוע את הפגיעה או לא, לפעמים כן, לפעמים לא, לפי הקרמה. אין לכם שליטה על זה. אתם רק יכולים לראות שלכם זה נראה אולי מעשה פוגע, ואתם הולכים לפעול לעצור אותו. אתם חייבים לעשות את זה דרך אגב. למה? אם אני רואה פגיעה ואני לא עושה כלום, אז מה רשמתי? איזה רישום רשמתי? ראתה פגיעה ולא עשתה כלום. איך זה יפשיב? אני אראה את עצמי נפגעת ואף אחד לא חש לעזרי. זה איך שזה יפשיב, כי זה המשקפיים שאני שמה עליי. אז אני חייבת לפעול, אבל בשום אופן לא לשפוט. ואז אני יכולה לפעול הרבה יותר ביעילות, עם לב פתוח, עם לב אוהב, עם לב חומל, ופשוט לעשות. ואו שאצליח או שלא, זה לפי הקרמה של זה שהולך לפגע וזה שהולך לפגוע. ושלי כמובן, כל זה משחק פה. אז על זה אין לי שליטה. אנחנו מדברים הרבה על שמירת היומן, נכון? אנחנו מדברים הרבה על זה שאנחנו צריכים לשמור על הנדרים שלנו ולעקוב אחריהם ביומן. ומיד אחרי שבאים ושומעים לימוד על הנדרים ועל שמירת המוסר, אנחנו מתחילים להסתכל סביבנו, אומרים, או, היא צריכה לשמור יומן. או, הוא צריך לשמור יומן. הרבה אנשים באים אליי, אומר, אחותי הייתה צריכה להיות כאן. אחד התוצאות כשאנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים לשפוט אחרים, זה שאנחנו מפסיקים לנהל את היומן שלהם. ואז סוף סוף מתפנים לנהל את היומן שלנו, שזה מה שיעשה הבדל. אם ניסיתם לשנות מישהו אחר, זה יכול לקחת הרבה שנים מתסכלות מאוד. למה? למה אנחנו לא יכולים לשנות מישהו אחר באמצעים חיצוניים? כי אנחנו משליחים אותם. אז זה כאילו אני יצרתי את הפסל הזה, ועכשיו אני אומר, תשתנה. אתה תשתנה, אל תהיה ככה. אבל הוא לא יכול להיות אחרת, כי אני משליחה אותו ככה. אני לא נותנת לו צ'אנס. אולי כל התסכולים שלנו באים מזה, שאנחנו מנסים משהו ואנחנו לא מצליחים. כי אנחנו מנסים לעשות משהו בעולם החיצוני, אבל בעולם החיצוני כבר השלחנו מתוך הקרמה שלנו. זה אנחנו לפעמים קוראים בטון שהתקשה כבר. אנחנו צריכים לעמוד ברמה של הבטון הרך, הנוזלי, שזה ברמה הקרמית. אם הדבר הזה, או האדם הזה, או התופעה הזאת, מופיעים בחיים שלי, והם לא נראים לי, אז אני צריכה להפסיק את הגורם שמייצר אותם. והוא אצלי, הוא תמיד אצלי. הוא תמיד אצלי. אז מה זה פרמנה? פרמנה זה תפיסה תקפה. מה זה תפיסה תקפה? תפיסה תקפה, יש לנו בעצם רוב היום, אם אנחנו אנשים נורמליים, שפויים, לא שטויים, לא מטושטשים על ידי סמים, בתנאים רגילים, התפיסות שלנו תקפות. אני תופסת את זה כפודיום, זה תפיסה תקפה. אני תופסת את זה כעץ, זה תפיסה תקפה. מתי זה לא תפיסה תקפה? דוגמה שנותנים, למשל, אני נוסעת בחושך, בכביש, ואני רואה משהו רץ על הכביש, ואני חושבת שזה עכבר, ואני יוצרת ויוצאת ומסתכלת, וזה עלה שהרוח העיף על הכביש. אז הייתה לי תפיסה לא תקיפה. זה היה עלה שעף על הכביש, ואני חושבתי שזה עכבר. אז יש תנאים שמטשטשים את התודעה שלנו כשהתודעה משתבשת. אז כשהתודעה משובשת, אז אין לנו תפיסה תקיפה. איך היא משתבשת? על ידי סמים, על ידי אלכוהול, על ידי עלתה כשלא רואים טוב. היא יכולה להיות משובשת על ידי ישנוניות. אתם קמים, אתם מגששים בחדר, אתם תופסים חפץ, אתם חושבים שזה כוס, שזה משהו אחר, משהו כזה. או כשאנחנו תחת השפעה של נגעים רוחניים, וזה מאוד נפוץ. כשאדם למשל מאוד מקנה, אז מילה נאמרת והוא ישר חושב, מה הולך כאן, מה נרקם כאן. אז קנאה יכולה לשבש את התפיסה שלנו. שנאה כלפי מישהו יכולה לשבש את התפיסה שלנו. הם אומרים דברים פשוטים ואנחנו מייחסים להם איזה כוונות צדניות. זה הופך למין פרנויה כזאת. אלה דוגמאות של מתי התפיסה משתבשת. אבל למעט המקרים האלה, רוב התפיסות שלנו נחשבות כתקפות. אני לוקחת את זה כעת, אני רואה שזה כוס או מה זה פמות. רוב התפיסות שלנו הן תקפות. אז הלימוד של לוגיקה הוא הלימוד של פרמנה. הוא הלימוד של תפיסות תקפות. זה אחד הלימודים הכי חשובים. זה למה הם מקדישים לו כל כך הרבה זמן וכל כך מפתחים אותו על מגרש הפולמוסים. למה זה לימוד כל כך חשוב? מכיוון שהלימוד של פרמנה, של לוגיקה, הוא סוג של מדע ללמוד לברר לעצמנו מתי אנחנו יודעים משהו ומתי אנחנו לא. ומתי זה רק נדמה לנו שאנחנו יודעים משהו. מה אמת, מה לא אמת. יש שני סוגים עיקריים של פרמנה. יש דברים שאנחנו תופסים באופן ישיר באמצעות החושים שלנו, והחושים שלנו זה חמשת החושים שאנחנו רגילים, ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש. ובבודיזם גם מדברים על חוש שישי, זה המיינד שלנו. אז אם העין רואה צורות וצבעים והאוזן שומעת צלילים, המיינד שומע את המחשבות. אני יכולה לשמוע את המחשבות שעוברות לי בראש. אז זה גם כמו איבר חישה שחש את המחשבות. אז יש שישה חושים, ודרכם אני חווה ישירות דברים מסוימים, דברים שאפשר לקלוט באמצעות החושים. כגון, אני יכולה לראות צבעים, אני יכולה לראות צורות, ותפיסה ישירה, זה נקרא נון סום צמא, אם אומרים נון סום צמא? אם צמא זה תפיסה תקפה, אז נון סום צמא תהיה תפיסה תקפה ישירה. זאת אני תופסת ישירות. אז זה באמצעות החושים. יש סוג אחר של פרמנה, זאת אומרת תפיסה שהיא תקפה, והיא לא ישירה. היא לא קורית באמצעות החושים, היא קורית באמצעות לוגיקה. היא נקראת ג'פק צמא, אמרו ג'פק צמא? הקש דדוקטיבי. הסקת מסקנות באמצעות לוגיקה, על ידי לוגיקה. כמו למשל, הדוגמה הפשוטה, מה יש לי פה ביד? את. עכשיו, שימו לב. מה יש לי ביד? קודם הראיתי לכם, לא שמעתם שום נפילה, לא ראיתם שום דבר מאחוריי. אז אתם מסיקים בהיגיון שאני מחזיקה עט ביד. אז זו דוגמה פשוטה מאוד לעסק דדוקטיבי, להיקש דדוקטיבי. אני מסיקה דברים לא בגלל שאני רואה אותם ישירות, כי אתם לא רואים כרגע את העט ביד שלי, אבל אתם יכולים להקיש בצורה די נכונה והגיונית שיש לי עט ביד. ואת זה אנחנו עושים כל היום. אנחנו עושים את זה כל היום. אנחנו עושים את זה כשאנחנו נוהגים, אנחנו עושים את זה כשאנחנו במקולת, אנחנו כל הזמן מצרפים אחד לאחד ומסיקים מסקנות, נכון? ואלה פרמנות גם, כן? אלה תפיסות תקפות שהן על סמך ההיגיון, לא על סמך תפיסה ישירה. אז זה שני הסוגים. שניהם נחשבים תפיסות תקפות. זה קצת פחות חזק מאשר ישירות. אם אתם רואים את העד ביד שלי, אתם יכולים בוודאות להגיד, יש לה עד ביד. כשהעד מאחורה, אולי אני עושה איזה טריק, אולי התחכמתי ועשיתי משהו. אז זה לא באותה מידה של ודאות, אבל זה גם נחשב תפיסה תקפה. יש הרבה רמות של מציאות שאנחנו לא יכולים כרגע לחוות ישירות או לראות ישירות. אולי יום אחד נוכל. אבל אנחנו יכולים באופן לוגי להקיש על קיומם. אז אולי אנחנו כרגע לא יכולים לראות את כל העולמות האלה ואת כל הרמות האלה של המציאות, אבל רק בגלל שאנחנו לא יכולים עדיין, כי עוד לא התפתחנו מספיק רוחנית, לקלוט אותם ישירות.
זה לא אומר שהם לא קיימים.
ויש אנשים שיכולים. יש למשל רוחות בחדר הזה ברגע זה. רובנו לא יכולים לראות אותם ברגע זה. זה שאנחנו לא יכולים לראות אותם ברגע זה, אנחנו לא צריכים למנוע מעצמנו את התועלת שבלדעת על קיומם. נאמר ככה, אם אנחנו יכולים להקיש דברים מסוימים ברמה הרוחנית על ידי היגיון, אם אנחנו באמצעות היגיון טוב יכולים להשתכנע שדברים מסוימים קיימים או לא קיימים, זה יכול להועיל, זה יכול לעזור לנו בדרך. למעשה, כשאתם באים ללמוד לימוד רוחני, אין לכם ברירה אלא להשתמש בג'פק צמא, בתפיסה הדדוקטיבית, כי רוב הדברים שמורה רוחני בא ללמד אותנו, זה דברים שאנחנו לא יכולים לראות ישירות. אחרת כבר לא היינו צריכים את המורה הזה, כי כבר אנחנו היינו יודעים. אז למעשה, פה נכנסת החשיבות של הלוגיקה ושל פיתוח טוב של לוגיקה. כי מצד אחד אנחנו לא יכולים לראות אותם ישירות, מצד שני אנחנו צריכים להשתכנע בידע הזה. השכנוע צריך להיות טוב, אחרת אנחנו לא ממש מאמינים, ואז אנחנו לא ממש מתרגלים, ואז אנחנו לא ממש מפיקים את התועלת מהדרך. כדי שהשכנוע יהיה טוב, הלוגיקה צריכה להיות טובה. זה למה הם מקדישים כל כך הרבה זמן לשכלל את הלוגיקה. אז בלימוד הזה של פרמנה, היכולת להקיש משהו באמצעות ההיגיון, היא טובה כמו לראות את זה ישירות. ואנחנו עושים בזה שימוש כל הזמן בקורסים שלנו. אז אם אתם כפי שאתם נראים, אז הסיכוי הוא שלא ראיתם ריקות ישירות. לפני שראיתם ריקות ישירות, הסיכוי הוא שאתם לא ממש יודעים איך קרמה עובדת. אבל אם על ידי הלימוד ושימוש בהיגיון, אתם יכולים להשתכנע שיש כזה דבר קרמה, ויש כזה דבר חוקי קרמה, ושאם לא נשמור עליהם אולי נסבול, ולעומת זה אם נשמור עליהם אולי נתברך. אם המורה באמצעות היגיון יכול להעביר לתלמיד מידה מסוימת של שכנוע, זה לא יהיה כמו ראייה ישירה, חוויה ישירה, זה לא יהיה באותה רמה. אבל במידה מסוימת של שכנוע, יכול להיות שזה יניע את התלמיד לנסות. אז אולי הם ינסו לעשות יומן קצת. אתם מנסים לעשות יומן, 6 פעמים ביום, במשך כמה חודשים. הקרמה מתחילה להשתנות, המשקפיים האלה שאתם כל הזמן משתכלים דרכם על העולם, מתחילים להשתנות כי אתם השתניתם, כי הרישומים שלכם השתנו. ואז פתאום החיים קצת משתנים. דברים שסבלתם מהם הרבה זמן פתאום נפטרים. דברים אחרים שאולי ייחלתם להם הרבה זמן פתאום מופיעים. קודם לא הצלחתם, עכשיו הצלחתם. זה מדרבן אתכם עכשיו להמשיך לתרגל. אבל כדי להתחיל את התרגול, אז צריך מידה מסוימת של שכנוע לוגי בדברים שאתם עוד לא יכולים לראות ישירות. אז פה נכנסת החשיבות הגדולה של לוגיקה טובה. דוגמה מאוד בנאלית, נאמר שסוחר מנסה למכור משהו ללקוח, והוא מצליח לשכנע אותו שהדבר הזה שווה כפול ממה שהוא באמת שווה. הוא שכנע את הלקוח בשקר, מכר לו בלוף. הלקוח הסכים לשלם את הסכום הכפול, הסוחר יש לו עכשיו סכום כפול של כסף בכיסו. לכאורה בחיים הרגילים זה נראה שהוא הרוויח. הוא הרוויח עכשיו כפול, נכון? כשאנחנו לומדים קרמה, אנחנו אומרים שהוא הפסיד בגדול. כי בעצם אין קשר בין הכסף שיש לו עכשיו בכיסו ובין המעשה שהוא עשה. אבל הוא לא רואה את זה. הוא שיקר שקר ויש לו יותר כסף. לפי חוקי הקרמה זה לא אפשרי. לפי חוקי הקרמה שקר לא יכול להביא לרווח, בלתי אפשרי, בלתי אפשרי. מזרעים של לימון לא יכול לצמוח עץ תמר. מזרעים של לימון יצמיחו עץ לימון. משקר רק יכול לצמוח לו, רק יכול לצמוח לו שבעתיד ירמו אותו. יש לו עכשיו יותר כסף בכיס אבל. אז זה נראה כאילו שהוא הרוויח מהשקר. אבל אנחנו אומרים שאין קשר סיבתי בין הדברים בכלל. זה אחת הבעיות שלנו כי אנחנו לא מבינים כמה, אנחנו לא מבינים איך המשקפיים האלה עובדים. אם יש לו עכשיו חוויה של יותר כסף, זה הפשלה של זרע שנשתל הרבה יותר מוקדם, אירוע שבו הוא נתן משהו למישהו, היה נדיב עם מישהו. זה הפשיל עכשיו. עכשיו הוא משקר, הוא שם לעצמו רישום בתודעה שלו, שכשזה יפשיל, יכריח אותו לראות עולם שמרמה אותו. מישהו יבוא וירמה אותו, אולי לא אותו אדם. אין קשר בין הדברים. אז אלה דברים שאנחנו עוד לא יכולים לראות ישירות. בגלל זה כל הנביאים וכל המורים מתאמצים כל כך קשה להגיד לנו, תשמרו על המוסר, תשמרו על המוסר. כי ככה קרמה עובדת, אנחנו נסבול אחרת. אז זה נראה על פניו שהסוחר הרוויח כסף, אבל הוא הפסיד. הוא גרם לעצמו עכשיו זרע, שבעתיד, ובגלל שקרמה גם מתעצמת, אם הוא עכשיו ירוויח נאמר 1,000 שקל, זה יכול להיות בעתיד שירמו אותו בגדול, או שיפסיד את כל כספו, כי קרמה מתעצמת. תמיד. אז בשלב מסוים בקריירה הבודיסטית שלנו, אנחנו מסרבים להאמין לשקר הזה, שהצלחתי לבלף את הלקוח וקיבלתי יותר כסף. איך יודעים שזה לא באמת עובד? שלבלף לקוח לא באמת עובד? הוכחה פשוטה שאנחנו יכולים לשכנע את עצמנו, זה לפעמים זה עובד, לפעמים לא. לפעמים הוא מצליח לבלף, לפעמים לא. הוא מאותם הדברים. לפעמים זה יעבוד, לפעמים לא. נדיבות לעומת זה תמיד עובדת. תמיד עובדת. אבל מה? לוקח זמן להפשיל. בגלל זה צריך יומן, ובגלל זה צריך לטפח את הסגולות האלה לאורך זמן, כדי לראות תוצאות שהן קונסיסטנטיות. כי מדי פעם אני מרוויחה, מדי פעם אני מפסידה, זה הפשלה שאני לא יודעת אפילו איזה קרמה מפשילה. אבל אם אני באופן שיטתי מתחילה לזרוע קרמות מסוימות, זרעים מסוימים, במשך תקופה של כמה חודשים, ואז רואה התוצאה, אני אומרת, עכשיו אני מתחילה להשיג שליטה במציאות שלי. עכשיו זה כבר לא מקרי, פעם אני מפסידה, פעם אני מרוויחה. עכשיו אני מתחילה לייצר משהו. נדיבות תמיד עובדת, תנסו, לאורך זמן. לאורך זמן. את הקורסים של להב היהלום אנחנו מלמדים את זה לפירוט. איך עושים את זה טוב? אם עוד לא שמעתם את הקורס, תבואו. קורס מדהים, מייצר שפע בחיים. אז השימוש של פרמנה, של הלימוד בלוגיקה, זה להביא את המתרגל להתחיל לפעול על פי הכללים האלה עוד לפני שהוא ב-100% נוכח בהם. להשיג מידה מסוימת של שכנוע, כמו זאת, שאתם חושבים שיש שם עת, אפילו שאתם לא רואים אותו בעיניים. אבל מידה מספקת של שכנוע להניע אתכם לנסות. אותו דבר חל על ריקות. עכשיו אנחנו צריכים את אותם הכללים להכיל על ריקות. סופר חשוב שנראה יום אחד ריקות ישירות, כמו שדיברנו. לפני שנוכל לראות ריקות ישירות, אנחנו צריכים להבין מה זה הריקות הזו. על מה אנחנו מדברים, מה זה הדבר הזה שאנחנו אמורים לראות ישירות, אחרת איך נראה את זה? או איך נדע שראינו? אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מדברים. אנחנו צריכים לראות ריקות בעיני ההיגיון שלנו, בג'פק צמח, בעסק הגיוני. אחד הנושאים החשובים ביותר בלימוד של היגיון כדי לראות ריקות ישירות בסופו של דבר זה הנושא של צ'י צ'דרק. אמרו צ'י? צ'דרק. זה נושא מאוד מאוד חשוב, שמאוד מאוד חיוני להבין אותו כדי להבין ריקות, כדי לראות ריקות. וכמו הרבה דברים בבודיזם, במיוחד כאלה שנוגעים לדברים שאנחנו לא יכולים כרגע לראות ישירות, כדי לתפוס היטב מה מדובר פה, צריך מה שנקרא קלווה, אמרו קלווה? קלווה פירושו חסד. קלווה פירושו קרמה טובה. אנחנו צריכים הרבה חסד. כי אני אגיד דברים, והם ישמעו לכם, אוקיי, בסדר, אז מה? כדי שזה יהיה משהו שמצמרר אתכם ופתאום מאיר לכם נורה בראש, אין משהו שאני יכולה לעשות, יש רק משהו שאתם יכולים לעשות, וזה לצבור הרבה חסד. כשמדברים על צ'י צ'דרק, מדברים על הכללות ועל מקרים ספציפיים. אז למשל, אם אנחנו מדברים על מכוניות, צ'י זה הכללה או מושג או רעיון או אידאה. של מכונית. אז זה לא מכונית, אלא זה רעיון של מכונית. זה יהיה הצ'י, זה יהיה ההכללה. צ'דרק זה יהיה כשאני רואה מכונית, ואני אומרת, הנה מכונית. בעברית זה קצת קשה לבטא את זה, כי זה מכונית וזה מכונית. אז אחד הוא יהיה מכונית במרכאות, והשני בלי מרכאות. אז מכונית במרכאות זה רעיון שיש לי של מכונית, אוטומוביל, משהו שנוסע. ואז אני רואה אחת על הכביש, אני אומרת, הנה מכונית. אבות תורת התפיסה, שזה האסכולה של הלוגיקנים בבודיזם הקדום, היו מאוד עסוקים בשאלה איך אני תופסת מה שאני תופסת. איך אני רואה מכונית ואני יודעת שזה מכונית? איך אני רואה עת ואני יודעת שזה עת? איך אני יודעת מה שאני יודעת? איך אני תופסת את הדברים כפי שאני תופסת אותם? הם היו מאוד עסוקים בזה. אז צ'י זה ההכללה הזאת או הרעיון שיש לי במיינד, ויש כל מיני סוגים של צ'י שלא נכנס אליהם. וצ'דרק זה המקרה הספציפי שאני מכילה את זה עליו. עוד יותר טוב לדבר על זה במונחים של איכויות ומאפיינים. צ'י זה האיכות, ומאפיין שלה זה מכונית ספציפית שאני רואה בכביש. מאוד מאוד חשוב להבין היטב את העניין הזה של הכללות ומאפיינים, של איכויות ומאפיינים. כשמבינים את זה היטב, ואם יש לנו הרבה קלווה, הרבה חסד, זה מביא להבנה של התערבות מותנית, זה מביא לראייה ישירה של ריקות. כשיש לנו תמונה מספיק ברורה על ריקות באמצעות הלוגיקה שלנו, כשיש לנו ג'פק צמח מאוד טובה, בשלב מסוים התפיסה הדדוקטיבית היא כל כך טובה, כשמגיע מה שנקרא צ'וצ'וק, אמרו צ'וצ'וק, שזה יום לפני שאתם רואים ריקות ישירות. באותו יום אתם הגעתם לשיא הבנה שיכול להשיג אדם לפני שהוא ראה ריקות ישירות. וזה כבר רמה מאוד גבוהה. זה כבר רמה שהאדם הזה כבר לא ייפול לסבל רציני אף פעם. אפילו שזה די הבנה אינטלקטואלית. וזה באמצעות הלוגיקה. גלצ'אפ ג'ט היה תלמיד של ג'טסון קאפה הגדול, אחד משני התלמידים הגדולים, והוא היה לוגיקן מאוד גדול. הוא היה לוגיקן גדול עוד לפני שפגש את ג'טסון קאפה, אבל כשהוא פגש את ג'טסון קאפה הוא הוריד את הכובע בפניו ובא ללמוד אצלו, כי הוא ראה את גדולתו. ג'טסון קאפה היה מורה מדהים מדהים בעולמנו, אולי גדול המורים בעולמנו. הוא לא ידוע כל כך כי הוא היה טיבטי, הוא יהיה ידוע. אנחנו מלמדים את הלימוד שלו כל הזמן, הוא יהיה ידוע. לא רק בלימוד הפתוח, שזה משולב כל הזמן בקורסים שלנו, עוד יותר בלימוד הסודי. הוא היה בודה, ללא ספק. והוא לימד את תלמידיו גם את הלימוד הפתוח, גם את הלוגיקה, גם את כל הטנטרות, את כל הדברים הסודיים, את כל הדרכים הגבוהות. גלצ'אפ ג'י אמר על ג'טסון קאפה, שמכל הדברים שהוא לימד אותו, החסד הגדול ביותר שהוא עשה איתו זה ללמד אותו לוגיקה. זה מה שהוא אמר.
אם אצילי יבשות לארבע, לחמה ולבנה היא ידויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה. בליבי ירחנה אותך הגישנה, כאן שבנתה הרע. בליבי ירחנה ולך הגישנה, כגן של עדנתיה. או ניתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו טובה. עשייתי זו הרוחה, ישלימו נא כל החי למריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובחד נזכו וגופים נסגבים, אשר משני אלו הם נוגעים. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נוגעים. כנפשו בדיר של אהבה וחוכמה, כהרקן של תמיכה והשפעה. נתת אלינו לאושיענו מגלגל האימה, מורה מזהירה אל כסנו וחוכמה. נתת אלינו לאושיענו מגלגל האימה, מורה מזהירה אל כסנו וחוכמה. אמינה אותנו בזיו עניים, תנליך אותנו באות תבונתך, כגל אדיר של חוכמה ושל חסד מורה אהובה. ישרינה עמנו לנצח נצחים, תנליך אותנו במהרה בימינו, לשורה מושלם של עבודה.